תודה, נכון. ואיתנו פרופסור אבנר וישניצר.
טוב.
אהלן, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שאתה איתנו, שש בערב יום שישי.
היי אבנר.
לא זמן שגרתי.
זאת דרך נחמדה לפתוח את השבת.
יאללה, איזה כיף.
נכון.
אז רק נציג אותך, אתה היסטוריון של התרבות והחברה באימפריה העות'מאנית, בחוג להיסטוריה של מזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. וראיתי שאוהבים להגיד עליך שאתה חוקר לא שגרתי, וכתבת בספר הראשון שלך על זמן ושעונים, ולכן אתה כאן איתנו עכשיו, אבל גם כתבת על חיי לילה, על חשיכה, על תאורה, וכתבת ספר ילדים, וממש עכשיו יצא רומן חדש שלך, שנקרא זמן חדש, שגם הוא מתרחש באיסטנבול.
התבלבלת, קוראים לו סדר חדש.
סדר חדש, מה אמרתי?
זמן חדש.
זמן חדש, כי אני בתוך תודעת זמן. סדר חדש.
כן.
אבל אני רוצה דווקא להתחיל ולשאול אותך על הספר הראשון שלך, היו זמנים, שאתה כותב בו על שעונים ואנשים בתרבות העות'מאנית, ואחד המושגים שמופיעים בספר הוא מושג שמעניין אותי היום, תרבות הזמן. אז אם תוכל להסביר קודם כל מה המשמעות של המונח הזה, תרבות הזמן.
אוקיי, אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי. תרבות זמן זה מונח שאני משתמש בו בשביל לתאר, נקרא לזה, מכלול התפיסות, ההרגלים, המוסכמות, הערכים, הרגשות שנקשרים בזמן בחברה נתונה. ברור שהגדרה כזאת בבסיס של ההנחה שזמן, או לפחות זמן כמו שאנחנו חווים אותו בחיים היומיומיים שלנו, הוא הבנייה אנושית, זאת אומרת, הוא מערכת של, של הסכמות אנושיות. וכמו כל מערכת דומה, גם תרבויות זמן משתנות ממקום למקום ומתקופה לתקופה. אז למשל, בתוך המושג הרחב הזה, במכלול הזה, אפשר לדבר על מושג הזמן. זאת אומרת, איך אנשים תופסים את המהות של אותה ישות חמקמקה. נגיד, אם נבקש עכשיו מהמאזינות, מאזינים, לחשוב על זמן. מהו זמן? כן?
כן.
סביר להניח, אני כמובן לא יכול לנחש מה הם יחשבו, אבל מאוד יכול להיות שהם באמת יחשבו על שעונים. עכשיו, ברור ששעון אינו זמן. כן? אבל קשה לנו מאוד לחשוב על זמן, לדמיין זמן, להבין את המהות שלו, אז אנחנו חושבים בקירוב, אנחנו חושבים משהו שקרוב לזה. וכבר כאן אפשר לראות איך זה תלוי תרבות. זאת אומרת, בחברה שבה אין שעונים מכניים, אי אפשר כמובן לחשוב על זמן דרך הקירוב הזה, דרך השעונים המכניים.
כן.
אבל זה הרבה מעבר למושג הזמן, כי רובנו בכלל לא חושבים רוב הזמן על הזמן, כן? אנחנו לא קמים בבוקר ומהרהרים במהותו של הזמן, אבל אנחנו צריכים להיות בעבודה בשעה נקובה.
אנחנו כל הזמן ביחסים עם הזמן.
בדיוק, בין שאנחנו מהרהרים ביחסים האלה, בין שאנחנו לא מהרהרים בהם. ואנחנו בעצם לכודים במבנים שמארגנים את הזמן. כן? למשל, מערכת השעות, כן? שזה כמובן מערכת אנושית, בני אדם יצרו אותה. בחברה שבה אני חוקר, עד נגיד המאה ה-19, אם הייתי צריך להיות בעבודה, לא הייתי בעבודה בשעה נקובה, הייתי בעבודה אחרי תפילת הבוקר. כן? אז יש מוסכמות שמשתנות מחברה לחברה, אבל זה עוד הרבה מעבר לזה, זה קשור בהמון המון פרקטיקות ומוסכמות, כמו למשל, כמה זמן נמשך את הרוחה, כן? או מתי באים, או מתי נקובה, זה כבר יותר מדי מוכן, אנחנו כבר צריכים ללכת, או עד מתי זה בסדר להתקשר.
כן.
כן? עכשיו, אנחנו יודעים את המוסכמות האלה בחברה שאנחנו חיים, ואנחנו לא צריכים יותר מדי הסברים, כן? וגם אנחנו מבינים שזה משתנה לפי סיטואציה. למשל, לחבר שלי אני יכול להתקשר עד שעה מאוחרת, אבל הבוס שלי פחות מתאים, כן? כלומר, יש פה גם עניין של יחסי כוח.
כן.
נכון, אומרים שהחניך מאחר, אבל המדריך מתעכב. למה? כאילו שניהם מתייחסים לאותה שעה,
כן.
אבל לבעל הכוח בסיטואציה יש יותר מרחב, ולפעמים אפילו גורמים לאנשים לחכות בכוונה בשביל להראות להם שהם כפופים. זאת אומרת, כל המוסכמות האלה ועוד הרבה 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 אחרות הן תלוי תרבות ומשתנות מחברה לחברה ולאורך זמן. והספר הזה שהיו זמנים בודק בעצם איך התרבות הזמן, המכלול הזה משתנה בחברה העות'מאנית נגיד סוף המאה ה-18 ועד מלחמת העולם הראשונה.
נתת שם דוגמה שהיא מאוד עניינה אותי, אולי כי אני גם ירושלמי, דיברת על זה שהזמן הוא גם יכול להיות משהו שאנחנו מאזינות לו במרחב. דיברת על זה למשל שאנשים שהמואזין הוא נותן להם איזה אינדיקטור בזמן, לעומת אולי אנשים ששומעים פתאום סליחות או קבלת שבת, ופתאום יש אנשים שחיים אולי באותו מרחב, אבל הם נמצאים בתוך תודעה של זמן אחר, שזה גם היה מעניין לחשוב על זה.
נכון מאוד, ובאמת במרחב שלנו, שהוא מרחב מאוד מאוד מורבב, והיה אפילו עוד יותר מורבב בתקופה העות'מאנית, באמת יש מין סדרי זמן שונים, כן? והתקסים, המון המון מהתקסים, גם ביהדות, גם באסלאם, הם תקסים שמציינים מעבר בין זמנים, בין קודש לחול למשל.
כן, כמו הרגע הזה.
כן. או באמת קריאה לתפילה, או התותח שהיה מציין את תחילת הצום בחודש רמדאן. כל כן, הסימנים הקוליים האלה היו נורא נורא חשובים, ויצרו איזה מין נוף קולי כזה, שהיה לו משמעות לאנשים, לאיך שהם ממש מארגנים את שגרת היום שלהם. לפעמים זה גם עורר מתחים, כן? למשל, צלצול בהמוני כנסייה, האם הם יותר חזקים מקריאת המואזין ומחרישים את הקול של קריאת המואזין? אלה דברים שיכולים להיות בתקופות מסוימות מאוד מאוד רגישים.
כן, בתחושה שזמן אחד דוחק את הזמן השני. אני רוצה לשאול אותך, כי התייחסת בספר שלך למגדלי השעון, אנחנו יושבות עכשיו ביפו, וגם אתה וגם אני ירושלמים, ויש את מגדלי השעון המפורסמים, וכשקראתי בספר שלך, חשבתי כמה זה מעניין שהזמן הופך להיות המונומנט הכי בולט במרחב. ואתה מתייחס למגדלי השעון, ואתה ממש מדבר על זה, שזה כלי לעיצוב זהות תרבותית חדשה. אז אני אשמח שתגיד על זה משהו.
כן, נכון. אז בעצם המגדלי שעון האלה, שעשרות רבות מהם מוקמים בכל רחבי במזרח התיכון בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הם באמת ביטוי, אפשר להגיד ביטוי באבן של התהליך הזה שאני מדבר עליו, ההשתנות של תרבות הזמן העות'מאנית. זה איזשהו ביטוי קצה כזה, כי לאורך המאה ה-19, הארגון המדוקדק של זמן, זה לא שלפני זה לא מארגני זמן, כל חברה מארגנת זמן באיזושהי צורה, ללא קשר ישיר או לא קשר הכרחי לאיך היא תופסת את הזמן באופן מודע. אבל מה שקורה באזור שלנו במאה ה-19 זה שתכנון מדוקדק של זמן, לוחות זמנים, שעונים שהולכים לזמנים יותר מדויקים, הופכים יותר ויותר חשובים ככל שהחברה מתחברת לכלכלה העולמית, ככל שטכנולוגיות חדשות נכנסות, למשל רכבת, בין יפו לירושלים.
זה מקור לסנכרון.
נכון, בדיוק, זה הכרחי, זה פשוט הכרחי לסנכרון. וזה הופך להיות, וזה מעבר לצורך המעשי, איזה ביטוי למודרנה, לזמן חדש. זאת אומרת, הזמן היומיומי, המתוכנן, המדוקדק, הופך להיות מציין של זמן חדש במונחים של תקופה חדשה. אם תחשבי אפילו על סצנת הפתיחה של צ'רלי צ'פלין, זמנים מודרני, זה בדיוק זה.
שרואים את העיר.
כן, זמן מודרני במובן היומיומי הזה שנכנס לגוף, שהוא מין משהו שממשטר וזה, שמושווה למין תקופה חדשה. אז כמובן שאצל צ'רלי צ'פלין זה דבר מאוד דקעני, אבל האליטה העות'מאנית של אותה תקופה רואה בזה משהו שראוי לשאוף אליו. ומחנכים בבתי הספר העות'מאניים לדייקנות, כן? יש פתאום ערך חדש, דייקנות, שצריך להנחיל אותו, ויצרנות ופעלתנות, ואז השעונים האלה הופכים להיות מין מונומנט של הזמן החדש, שהוא גם הכרחי ברמה המעשית, לסנכון וזה, אבל הוא גם מקרין איזה מין, את איך שהאליטות של אותה תקופה היו רוצים לחשוב על עצמם.
ערכים חדשים בעצם.
בדיוק, ואנחנו מודרנים, אנחנו חלק מהזמן המודרני, ככה הם במפורט מדברים על השעונים האלה ועל מה שהם נועדו להקרין.
אז אתה אומר זמן חדש, והספר שכתבת עכשיו קוראים לו סדר חדש, וגם שם הסיפור מתרחש באיסטנבול, נכון? ונקודת הזמן ההיסטורית היא גם עוגן בספר. אתה תוכל לספר לנו על זה קצת?
כן, אז הרומן הזה מתרחש באמת בתחילת המאה ה-19 באיסטנבול, כשתהליך השינוי הזה שקודם דיברתי עליו מתחיל לצבור תאוצה עם רפורמות שהסולטן מנסה לקדם, והעלילה נובעת מהספר השני שלי שעוסק בכלל בלילה, מה קורה בלילה ובמסבעות וחממים ובתי קפה וכל מיני דברים כאלה. מתוך העיסוק שלי במציאות הזאת, המון המון בפערים כאלה שהם פועלים בשעות החשיכה, נולד הרומן הזה שהוא בעצם סיפור של קנוניה, שהיא קנוניה אמיתית, קנוניה היסטורית, ששואבת אליה איזה דמות של חייל משוחרר, או הייתי אומר חייל שמתקשה להשתחזר, ובבלי דעת הוא בעצם נקלע למשחק כוחות של אנשים גדולים וחזקים ממנו בהרבה, והעלילה ככה צוברת תאוצה ככל שהאביב מתקרב ומגיע לאיזשהו שיא ש כן, טורף את הקלפים לכל
אל תעשה ספוילרים.
לא, חס וחלילה.
יפה.
כן, אפשר להגיד שהסדר החדש הזה היסטורית הוא באמת גם קשור בתחילת התהליך הזה של התהוות של זמן חדש במרחב שלנו.
זה אחרת, לכתוב פרוזה ולכתוב באקדמיה מבחינת הזמן, בטח באקדמיה, נכון? השעון זז אחרת.
לגמרי אחרת. טוב, פה לא צריך הערות שוליים. אבל צריך הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, צריך את הזמן לדברים אחרים. אז אני לא יודע מה יותר, מה לוקח יותר זמן. אבל זה היה נחמד לכתוב את זה, זה אחר.
אבנר, אנחנו מגיעים לסיום השיחה שלנו, אבל לפני שאנחנו מסיימים אנחנו רוצות לשאול אותך, אתה המרואיין הראשון שלנו היום, ורצינו לשאול אותך וכמו את כל המרואיינים, אם היית יכול לחיות בתקופה אחרת במציאות, איזו תקופה זו הייתה ולמה?
וואו, אני חושב שהייתי הולך למשהו כזה סביב תחילת המאה ה-19, אולי באיסטנבול, אולי בירושלים, אולי מסתובב.
אולי לא במקרה.
כן, לא במקרה. ומנסה להסתובב קצת ולהרגיש איך זה לחוות את המציאות הזאת שאני כל כך שקוע בה הרבה זמן.
את המעבר לסדר החדש?
כן, כן. דברים שם מתחילים להשתנות וקצב הולך וגובר, וזה התחלה של העולם שאנחנו מכירים כאן באזור שלנו היום.
כששומעים אותך מדבר, אז זה ממש מרגישים איך אתה בילית על לא מעט זמן, גם בכתיבה וגם ממש חיית את המקום ואת התרבות, את הריחות, את הרחובות. מרגישים שקצת בעצם היית שם, באופן שבו אתה מדבר על זה.
הפרויקט הנוכחי שלי הוא היסטוריה של דמיון. זה גם מעסיק אותי מאוד, דמיון ואיך דמיון משתנה חברתית ומבנה חברתית וזה, אז כאילו כן, אני הרבה בתוך העולמות האלה של, אבל זה לפעם אחרת אני מניח.
וואו, זה ממש לתוכנית אחרת, היסטוריה של דמיון, יפה. אבנר, תודה רבה, נשחרר אותך לארוחת שישי, אנחנו ממש מודות לך, פתחת לנו את השיחה הנפלא, תודה.
תודה לכם, שבת שלום.
שבת שלום.